שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
השבוע אנחנו קוראים שתי פרשיות, פרשס בהר ופרשס בחוקויסאי, ובשתי הפרשיות האלה מצוות רבות. ביניהם המצוות של שביסה סאורס ושנסה שביס, אבל אנחנו בקרוב נתחיל סדרה מיוחדת של שיעורים בנוגע לשביס, ולכן לא נעסוק במצוות האלה היום, בשיעור היום. היום אנחנו עוסקים בסוגיה מרתקת של אוינוע. לא יסיינו איש אס אמיסוי. אז בפרשס השבוע, בתחילת פרשס בהר, וכי סימקרו ממקה לאמיסכו, אוי קונוי מיד אמיסכו, התורה מצווה, במספשונים אחר היובל תיקנה מייס אמיסכו, במספשני תבויס ימקור לך. ואז התורה מצווה לא תעשה, לא יסיינו איש אס אמיסוי ויוריסו מאלוקכו, כי אני השם אלוקיכם. בהזדמנות אחרת הרחתי, גם ברפא וגם בכסובים, מעניין, שדווקא ברוב המצוות שבין אדם לחברוי, הפסוק מסתיים, אני השם. אבל זו סוגיה בפני עצמה. אז נצטווינו שלא להונות איש את רעהו, לא לרמות, לא להפקיע את השער, לא לקחת מחיר גבוה שאיננו מקובל, זה הלאו של אוינוע. פרטי הדין רבים הם. רק נזכיר, הגמור הדפנו נומד בייסבו בו ומציאו עומר רוב, הלחסה, פוחס משטס, מחילה. שטס, קונה ומחזר אינוע. יויסה משטוס, בוטל מקח. חזל, תקנו תקנה. היא נראית שרירותית, אף על פי שיש בה היגיון בסיסי. אם העונה פחות משטות, יש מחילה. לא צריך להחזיר כלום. עוד מעט נדבר אם יש איסור או שמותר לך תחילה. הרמב"ן צבוע שמדבר ביסוד דאורייתא. אבל בדיעבד דרכם של האנשים למחול עם הונאה פחות משטות. אם זה בדיוק שטות, מקח קיים, אבל צריך להחזיר את ההונאה. אם זה יויסה משטוס, המקח בטל לגמרי. אלה ההלכות הבסיסיות. ועוד למדנו שם בבוב המציאה. אין הונאה לקרקעות. ודובר זה גם סברה יש בו. הרי בדרך כלל ברוב הדברים שבמשק יש פחות או יותר מחיר קבוע, אבל לא בנדלן, בבית, בנכס חקלאי, בדרך כלל אין מחיר קבוע. המחירים עלולים לנוע במנעד די נרחב. בכל אופן, אין נוע רק הקויס. וגם בזה אנחנו קורא שוינם. גם איסור אין, או שמי יש איסור דיורייסה, אלא לגבי המומנס אין עונאה לקרקעות. ואני בפתח השיעור היום שואל כמה שאלות שבהמשך השיעור אנחנו נחזור אליהם. מניין לנו שצריך להחזיר עונאה? חזל אמרו, אם זה שטוס, קונו ומחזיר אינו. כי בתורה לא מצינו אל עליו, לא יסוינו איש אס אמיסוי, אבל בניגוד לגזלה שכתוב, הישב זה גזלה שגוזל, בניגוד לריבס שלמדנו, מבחה יוכיחו אימוך שצריך להחזיר ריבס, ריבס סוס יוצא ודיון בעונאה, אין פסוק. מניין לנו צריך לשלם. עוד שאלה שאנחנו ניגע בה היום בשיעור, שטוס קונה ומחסנו, יויסם שטוס בוטל מקח, למה בוטל מקח? מה הסברה לחלק בין שטות ליותר משטות? למה לא נאמר גם יותר משטות? המקח קיים, כי אין דופי בעצם המקח, ומשהו שלקח שלא כדין, הוא צריך להחזיר. למה בשטות קונו ומחזרנו יוסי משטוס בוטל מקח? האם זה מדין הכללי של ביטול מקח? ביטול מקח זה רק אם נמצא מום במקח. אם זה מקח טעות כאן, אין מום בעצם המקח. פלוני ידע מה הוא קונה, פלוני ידע מה הוא מוכר. המוכר חשב שהוא יקבל מחיר גבוה לא מוצדק, אז למה שלא יחזיר את הכסף? למה בשטות קונה ומחזרנו ויועסם שטוס בוטל מקח? לא נראה שזה מעדין הכללי של ביטול מקח. בשאלות האלה אנחנו נעסוק בהמשך השיעור. אז הבה נצא לדרך. בקרקוס אין אינוע, פוחס משטוס אין אינוע. האם יש איסור או לא? הרמב"ן, והרמב"ן הזה חשוב ויסודי כל כך, רמב"ן על התורה בפרשת השבוע, על הפסוק שבה פתחנו את השיעור היום, הרמב"ן מעריך, והרמב"ן אומר, איסר דאורייס יש בכל הונאה, כל מי שמרמה את חברו, בין המוכר, בין הלוקח. לפעמים הלוקח משלם פחות, והמוכר לא מודע שהנכס שבידו שווה יותר. או להפך, המוכר מנצל את תמימות הלוקח, או הרוכש מנצל את חוסר הידיעה של המוכר. שניהם עוברים בלויסיינו, כותב הרמב"ן, בכל הנאה יש להב, בין בקרקע, בין במטלטלן, בין יויסי משטוס, בין פוחס משטוס, להב יש תמיד. חיוב תשלומין, אין. התויסס בו ומציע סמך א' עומד א' כתוב להדיה, שבקרקע גם להב אין. מה בקשר לפוחס משטוס? יש להב או לא? אותו הרמב"ן, הרמב"ן אומר, גם בפוחס משטוס, כמו בקרקע, כל הונאה יש בה להב, כך שיטס הרמב"ן. ספר חינוך שינה מזיין, משהו במדבריו שפוחס משטוס מוטל לך התחילה, זה דרך מקח וממכר. וכשחזל אומרים שמוכלים זה לא רק מכילה של בדיעבד, אלא מכיוון שדרכם של הבריאות למחול, אין בזה איסור, וזה חידוש עצום. אי בדידי טליה, הייתי מעיז לומר שיש טעות דפוס או טעות העתקה בדברי החינוך. משום שלא מצינו דרך המסחר בינו הפוחס משטוס. למה זה דרך המסחר? אנשים לא אמורים לעונות, ולא אמורים לרמות ולשקר. אני חושב שכבון הסחינוך לגמרה לגמרי אחרת בבו ומציע דף מם, לא בדף נון. שם חזל עוסקים כמה התירו חכומם להסתכר במסחים שיש במחאי נפש. בכל המדינות המתוקנות בעולם, וכך גם בארצנו הקדושה, סל המצרכים שבמשק חופשי. הכלכלה היא כלכלה חופשית, לא סוציאליסטית, לא קומוניסטית. כל אחד יכול למכור באיזה מחיר שהוא יצא, מלבד מצרכי יסוד. כמעט בכל מדינה מתוקנת יש פיקוח ממשלתי על מצרכי יסוד. על לחם, על חלב, על דברים בסיסיים שחז"ל הגדירו חיי נפש. והגמרא אומרת, כמה מותר להרוויח על המצרכים האלה? עד שטות. כך כתוב בגמרא. שם שטות, כאן שטות, ולכן קל להחליף את שתי הסוגיות האלה. וההיגיון של חז"ל הייתה, אם אנשים לא ירוויחו, מי שישלם את המחיר זה דווקא הנכשלים, העניים, האביונים, כי אם לא ניתן לאנשים להרוויח, אז המצרכים האלה לא יהיו במשק, לא יהיו בשוק. לא יהיה כדאי לשווק אותם, לא יהיה כדאי לגדל אותם, לא יהיה כדאי לייצר אותם. ולכן חכמים התירו להסתכל עד שטות, לא יותר. לא יותר כדי שעניים לא יצאו נפגעים. אי אפשר להפקיע שערים כאשר מדובר במצרכי יסוד שאנשים צריכים. אבל מאידך הם לא ירוויחו כלל, אז בפועל מי שיצא נפסד ומי שישלם את המחיר זה דווקא החלשים שאנחנו רוצים לדאוג להם. ולכן התירו חום עד שטות. על זה, אומר ספר חינוך, זה דרך המסחר, דרך מקחומם כך, אז על... התירו לך תחילה, אבל מה שכתוב בספר חינוך בפועל, הונאה פוחס משטוס, ולכן מדובר בחידוש גדול, ולכן קשה לקבל אותו. הראש מסופק, פוחס משווה פרוטה, אם זה מותר, או אוסר לך תחילה, ושולחן ערוך מביא את הראש, ריש חובזה, אחרי שמשפוט סביבו, והשולחן ערוך כותב, צריך להחמיר. שולש מחלוקס בדובר, הרמב"ן אומר, ודאי שיש להב. חינוך אומר, אין להב, מותר לך תחילה. הראש, כך גם בשולחן ערוך, העתיקו את דברי הראש מנטור, מסופקים. מנין לנו שצריך להחזיר הונאה? פני ישוע דף נון ווב, אומר פני ישוע. מכיוון שהתורה אוסרת הונאה, זה חוזר להיות גזל. ואם זה חוזר להיות גזל, יש מצווה עשה והיש וסגזלה אשר גוזל. ודברי פני ישוע מחודשים, כל דבר שהתורה אוסר חוזר להיות גזל, אז למה בריבס צריך ללמוד מן הפסוק וחי הכריחו עמך שריבס תוציאו יוצא בדיונים? אפשר לחלק בין הונאה לריבס, והחילוק הזה בעצם כתוב בבו ומציע סמך אלף. שם שאלו חז"ל, לא מריד הכוסף רחמון עליו בגזל, בריבס ובוינוע? שאלה מעניינת. משאלת הגמורה למדנו שיש צד השווה, בין שלושת הלהבים האלה, גזל, הונאה, ריבית. הצד השווה שבהם, אדם מקבל כסף באופן לא לגיטימי, כסף שלא אמור להגיע לידו. כסף שעשו לו לקבל. אז למה לא נלמוד זה מזה? והגמור בכל זאת מחלקת. גנבה וגזל אדם נוטל נגד דעת הבעלים, או שלא מדעתו. בגזלה נגד דעתו, ובא במחתרת שלא מדעתו. הוא לא מודע, אבל ודאי לא מסכים. בעונאה, מי שנותן את הכסף נותן מדעתו, אבל הוא נותן בטעות. הוא נותן משום שהוא לא יודע שמרמים עליו. הוא בכל זאת טועה, אף על פי שבפועל הוא נותן מדעתו. ולכן זה קל יותר מגזל, אי אפשר ללמוד את זה מגזל. ריבית נראה לכאורה עוד יותר קל, כי בריבית אף אחד לא עונה אותו, אף אחד לא רימה אותו. הוא יודע והוא נותן מדעת, ואף על פי כן התורה אוסרת. והשאלה היא, אחרי שחזל מחלקים בין גזל להונאה, בין הונאה לריבית, האם באמת מכאן ואילך מדובר בשלושה להבים שאין ביניהם מכנה משותף, אין צד השווה שבהם, או שמה אין כאן אלא חילוקים בלבד. חילוקים, ומדוע אי אפשר ללמוד זה מזה, אבל עדיין, עדיין שלושת אלה הם אחים, בני דודים, עדיין הם עבירות ממוניות. והגדרת היסוד, כסף לא קשר, כסף שאסור היה לך לקבל, וזה הצד השווה שבין שלושת אלה. אז הפני שהוא אומר, הונאה חוזה להיות גזל, למה ריבית לא חוזה להיות גזל? יש לחלק, בריבית הוא נותן מרצון, הוא גם לא רומה, הוא יודע מה הוא נותן, הוא החליט לתת, ואף על פי כן התורה אוסרת. אז יש יותר סברה להחזיר את ההונאה לגזל מאשר את הריבית לגזל, ועדיין הדברים מחודשים. אני לכשעצמי כתבתי, ואני נראה לי שזו סברה ברורה, כל כסף שעשו לקחת, חייבים גם להחזיר. לא מסתבר אחרת. אם מדובר בעבירה ממונית, הכסף הזה אסור היה לך לקחת. מובן מלאב שאתה צריך להחזיר, כי זה כסף לא קשה תחת ידך. רק ריביס שונה. כי ריביס באמת, אדם נותן מדעת. כבר כותב הרש בו, שוב הסמי חוסו, ישראל שחוב גמל, שבעצם ריביס זה סחירות. מנצד ההיגיון הכלכלי, ריבית זה סחירות. כמו שסחירס כלם סחירס בהם סחירס, בתם סחירס פועלים, הצד השווה שבכן, שבכל דיני הסחירות, אדם לא צריך, לא רשאי לצפות להנות מדבר שאיננו שלו, בלי לשלם, כשם שבמקח הוא ממכר, אתה צריך לשלם תמורת מה שאתה מקבל. כך גם בשימוש. למה תצפה לגור בבית של פלוני? להשתמש בבהימה שלו או בכלים שלו בלי לתת לו תמורה, בלי לשלם לו. אומר רשב"א, בעצם ריבי זה סחירוס. למה תצפה להשתמש בכסף של פלוני בלי לשלם לו? ולכן בעולם המודרני לא רואים כל בעיה מוסרית בריבית. סחירוס בתם, סחירוס פועלם, סחירוס כלם, סחירות מעות, סחירות ממון. בדור שלפני השורה היה תלמד חוכם גדול. לא רוצה להזכיר את שמו, תלמד חוכם גדול, אפילו מופלג. הוא סירב לשמש ככלי קודש, אף על פי שהציעו לו משרות הרבניות מכובדות. ובספר שלו יש לו הווה מינה שאין איסור ריביס בזמן הזה, משום שזה דרך המסחר. אני חושב שזו טעות חמורה ביותר. טעות חמורה ביותר. ובמחיר לכבודו, הוא היה צדיק תלמד חוכם, אסור לכתוב דברים כאלה. התורה היא נצח, התורה אוסרת הריבית. וגם אם כל העולם כולו יכשיר את הריבית, ריבית זה איסור דאורייתא, ואפילו איסור חמור, מן החמורות ביותר, חז"ל מפליגים עד למאוד. וכל כך קל להבין, גם בשכל שלנו, למה התורה אוסרת ריבית, אף על פי שלא צריך להסביר, לא דרשי לנתם דקרוא. יורד התורה לסוף דעתי של אדם. כאשר אדם במצוקה, הוא ישלם כל מחיר תמורת כסף. הוא לא ישלם כל מחיר תמורת כלים, תחת בהימה, אפילו לא לדירת מגורים, אבל כשאדם צריך מזומנים, והוא חנוק, ישלם כל מחיר. והתורה גם יורדת לסוף דעתי של אודם, שתמיד יהיו אנשים רעים שינצלו את המצוקה של הזולת. תמיד יהיו כאלה. אתו יועצם ואתו יודע יצרם. ולכן התורה כל כך מחמירה באיסור ריבית. מן הסברה זה סחירות. כמו סחירס פוירם, סחירס בתם, סחירס קיילם, סחירס בהמה. אבל זה שונה מסחירות. במציאות החיים רואים את זה. רואים הלוואות שאנשים לוקחים בשוק אפור, בשוק השחור, הלוואות שאי אפשר לעולם להחזיר אותם, הלוואות שסופם הוא בית כלא, הוא בית משוגעים, הוא בית כברות, הלוואות נוראיות, ואנחנו רואים את זה בבייסדין יום יום. ולכן התורה אוסרת את הריבית. אבל מכל מקום, ריבית שונה מהונאה. בריבית יש איסור לא רק על מי שמקבל ריבית, גם על מי שנותן ריבית. ולכן הריבית אולי איננה כל כך אווירה ממונית, יותר אווירה מוסרית. ולכן בריבס צריך פסוק שצריך להחזיר. פלוני נתן מדעת. הוא נתן מרצונו, מדעתו. למה אני צריך להחזיר? צריך פסוק. אבל בהונאה, כשפלוני נותן בטעות, אסור לך לקחת, מסברה ידענו שצריך גם להחזיר. פני שהוא אומר גזל, יש בכל זאת ביסב לדברי הפני שהוא בתור. התור אומר, למה לא לוקים על ההונאה? כי כמו גזל, צריך לשלם. ולאו ניתן לתשלום, אין לא לוקים. ונחלוק אביס יוסף והפרי שפשט בדברי התור. מדברי אביס יוסף משמע שהוא הבין, התור לא מתכוון לומר שזה ממש גזל. זה כמו גזל. ואותה סיבה שלא לוקים אל הגזל משום שצריך לשלם, וכל המשל אינו אלוהיקה, מאותה סיבה גם לא לוקים אל ההונאה. אבל אין כוונת התור שזה גזל, אבל הפרי שהביא את התור, הבין את התור כמו הפני ישוע, גזל. מי שעשרה תורה את ההונאה, חוזר להיות בכלל גזל, הישנך לקו אביס יוסף הפרי שפשט בדברי הראש, האם יש פשט בדברי התור? והאם יש מדברי התור ביסב וראיה לדברי הפני ישוע? אבל אילולי דברי הפני ישוע הייתי אומר אחרת כפי שהסברתי. מה שאסור לקחת מסובים גם להחזיר. אז ראינו בחלק הזה של השיעור שיש לאו, שלא בהכרח יש בו תשלומים. האם יכול להיות מצב הפוך? יש חיוב תשלום אף על פי שלא עבר עליו. האחייזה חילה גמל סימן פי א' מסופה כמי יש דין אינו בקוטון, קוטון שאיננו בר חיובה. הוא לא עובר בלב. אין בכל זאת הוא צריך להחזיר הונאה. והאחייזה מפלפל בדיוק בהגדרה הזו. האם שייך לומר שיש חיוב תשלום אין כתשו לא עברו עליו. אילו לדבריו היה נראה לי פשוט, ודאי שכן. תלוי למה לא עוברים עליו. קוטן איננו בר חיובה. אבל המעשה מצד עצמו זה לאו גמור, ולכן נראה לי פשוט שמצד דין המומנס יש חיוב להחזיר. אז אמרתי כמה פעמים בדקות האחרונות, אני חושב שהלאו של הונאה בסופו של דבר היא לאו ממוני. כי בכל זאת, לגבי ריבס, הרחתי הרבה בשיעורים וגם בכתובים. בכמה מקורות במחסו שדנתי בזה בהרחבה. אז יש אחרונים שמסופקים ומפלפלים. האם ריבס יורדיה חושב משפוט? הטוב ושכנו חדבו ריבס ביורדיה. ברמב"ם זה לחזמל ובלויבה. לא רוצה לחזור עכשיו על דברים שאמרתי בעבר בקשר לריבס. אני רק מביא דוגמה באלמה. בריבס יש שאלה. האם זה איסור ממוני או איסור מוסרי יותר בתחום של, של החמלו, של הרחמים? אני נוטה באופן ברור שריבס זה לאו ממוני. וכתחילת הסוגיה בבו ומציע סמך אלף, לא מריד הכוסף רחמון אליו בגזל עינוע וריבס. כך גם בעונה. אז אפשר לפלפל. התויסס מסופקים בבו ומציע דף עין, האם גויים בני נויח מצווים על ההונאה והריבית? מה הספק? אפשר לומר, אם תמצא לו אם שזה עבירה ממונית, זה בכלל גזר. אם זה עבירה מוסרית, לא ממונית, משום שבסופו של דבר פלוני נתן ברצון, אז זה לא בכלל גזר של בני נויח, לאו בפני עצמו, וזה לא שווה מצווה בני נויח, התויסס מסופקים. הרבה פעמים אני מלמד את תלמידיי, בניגוד למה שהורגלנו לחשוב באוילם הישיבס, כל חקירה, כל שאלה, כל מחלוקת, אנחנו נוטים לתלות את הדברים בשורש הסוגיה. לא. ברוב הפעמים השאלות הן בדקויות, בנואנסים, לא בשורש הדבורים. ולכן אני אומר, אין הכרח לפרש את הספק של התויסוס, האם אינו עברי בעצם יורדי או חישי משפוט, איסורים ממוניים או איסורים מוסריים, לא בתחום הממון, לא. ודאי מסתבר, שריבית וקל וחומר הונאה הם עבירות ממוניות, והספק של התויסוס איננו בשורש הדברים, אלא בהגדרת שבע מצוות בני נוח. מחסור שברשס הסברתי שבניגוד לתרי"ג מצוות של ישראל, שבע מצוות בני נוח הם שבע שורשים, שבע יסודות, ויש בהם ענפים רבים. מה שבתורסנו הקדוש מדובר במצוות חלוקות, אצל בני נוח מדובר בשורשים שיש על ענפים רבים. למשל, הרמב״ם בפרשס ויש לך אומר, שגזל ואינוע ואוינס ומפתר ומויצי שם, לכל אלה הם בכלל דינים של בני נוח. מצוות הדינים. אז התויסס מסופקים, האם גזל של בני נוח אנחנו מפרשים באופן מרחיב או באופן מצמצם? האם גזל של בני נוח כולל גם הונאה וריבית או לא? אילולי שמדובר בלהבים המוניים, ודאי שלא היה מקום להכליל אותם בגזל, אז יכול להיות ששני הצדדים של התויסס, השאלה איננה אם זה עבירה ממונית או לא. ודאי שכן, ואף על פי כן השאלה היא, כמה אנחנו מרחיבים לאו גזל דבני נויח. ועכשיו אני רוצה לנגוע בנקודה מעניינת עד למאוד, כי ההבנה המקובלת באיסר אינוע סולי לרמות. ומכיוון שפלוני נתן כסף בטעות, זה האיסור. וכך משמע בפשטס דברי הגמור בבו ומציע סמך אלף שכבר ציטטתי מספר פעמים היום. הגמור מחלקת בין גזל לעונה. בגזל נותנים נגד דעת הבעלים. בהונאה הוא נותן מרצון, אבל זה מכיל בטעות. כותב הרמ"א, ריש חוב זין סעיף זין. אם יודע הלוקח שמרמים אותו, הוא זכאי לדרוש את כספו בחזרה, אפילו לפני שירא לתאגה. רבי יוסף מתקשה בדין הזה שמקורו במרדכי, סימן שין זיים בבבא מציע. אבל מרדכי מוכיח זאת מגמרא מפורשת. יש שני סיפורים בבבא מציע דף נון א'. פלוני היה רגיל למכור מוצר מסוים ב-50 שקל. הוא דרש 60 שקל. הערך האמיתי בשוק היה 50 שקל. ואנשים יודעים שעל ידי קצת מקח וממכר, קצת ויכוחים, אפשר להוריד אותו ל-55. לכתחיל הוא ביקש 60, אבל בדרך כלל הסכים לרדת עד 55. הערך הריאלי היה 50. בא פלוני והתחכם. הוא לא התווכח אותו בכלל, לא ניסה אפילו להוריד אותו במחיר. הוא אמר, אני רוצה לשלם 60 כדי שיהיה שטות, כדי שאני אוכל לדרוש את הכסף בחזרה. אם אני אבקש הנחה 55 או פוחז משטוס, אז כסף נשאר אצלו. אני מעדיף לשלם יותר ואחר כך לתרום אותו לבייסדן ולקבל בחזרה את כל ה-10. כך הוא עשה. וחזל אומרים, לא תמיד אוי ברחוכם מצליח. מי שמחר לא היה חנווני. לא היה סוחר אלא בעל הבית. וכאשר בעל הבית מוכר חפיצים אישיים, בכלל אין דינו אינו, כך כתוב בגמור. חן ואני, סוחר, צריך לנהוג בהגינות. ואסור לו לדרוש יותר כסף מאשר מחיר השוק. לא כך בעל הבית שמוכר חפיצים אישיים. מדובר באדם שבמצוקה נוראה. אין לו ברירה אלא למכור את הכיסאות, את השולחנות, את חפיצה ואישיים. כאשר אדם מוכר חפיצים אישיים, זכותו לבקש איזה מחיר שהוא רוצה. הוא לא חנווני, הוא לא סויכר, ולכן מחירי השוק לא מחייבים אותו כלל. אני מוכר דברים אישיים, זה מחירה חד פעמית, אין דין אינו. אומר מרדכי, אבל בכל אופן למדנו משתי הסיפורים האלה מהסוגיה הזו. אילולי שמדובר בבעל הבית שאין בו דין אינו, פלוני היה מקבל את כספו בחזרה, אף על פי שאף אחד ניסו לרמות אותו, אבל בסופו של דבר הוא לא נתענה. הוא ידע שהוא משלם יותר מהמחיר, ואף על פי כן הוא הסכים לשלם. יש בו דין אינו. למדנו מכאן שהאיסור של הונאה, אף על פי שבסופו של דבר פלוני לא שילם בטעות. הוא היה מודע שהוא משלם יותר מהמחיר הריאלי, ואף על פי כן יש דין אינו. אני חושב ששורש הדברים, אתה ניסית לענות אותו. העמדת הפנים כאילו זה שווה 60. אבל אם אתה אומר לו, הדבר הזה שווה בשוק 50. אבל אני מבקש שאם אני צריך יותר כסף, הוא הסכים, אז אני חושב שבחיי גם לגמרי שיצא מרדכי, אין דין אינו. זה מה שאנחנו קוראים מכילה. אבל כאשר המוכר מנסה לרמות את הלוקח, הרוכש, והרוכש יודע שדורשים ממנו מחיר מופקע, והוא נותן על מנת לדרוש בחזרה, בחיי גוונה, אנחנו לא תולים במכילה, והוא זכאי לטובו לדין ולקבל את שלו בחזרה. מכל מקום, למדנו מדברי מרדכי ורמו, ומקורה מדברי הגמרא, שהאיסור של הונאה זה לאו דווקא כשפלוני באמת נתענה. אתה ניסית ליהנות אותו ולרמות אותו, ולכן אתה עברת, ויש גם דין אינו להחזיר לו את הכסף. הדברים נראים מחודשים, אבל אני חושב שהם מתיישבים על הלב. בא הבך והבך אומר, צריך מסירס מידוע. אם אין מסירס מידוע, אנחנו אומרים מחילה. קצוי שחוי שנחולק על הבך, הנסיביס מסכים עם הבך. אני הבלעתי בדבריי את התירוץ על הקושיה של הבך. מחיל זה רק, כאשר גם המויכה נוהג בתום לב וביושרה, והוא אומר,
כל הלשון.
אני יודע שהמחיר זה 50, במקום אחר אתה יכול לקנות את זה ב-50. אבל אני צריך את הכסף, אני מוכר ב-60. אם הסכמת, זה מחילה גמורה, אתה לא יכול אחר כך לבקש את הכסף בחזרה. ידעת, הייתי שקוף, הייתי פתוח איתך. אבל המויכה מנסה לרמות את הלוקח, והוא אומר שזה שווה 60, הלוקח יודע שזה שווה 50. ואף על פי כן הוא מעדיף לשלם 60 ולא 55 כדי לדרוש את כספו בחזרה, הוא זכאי לקבל את כספו בחזרה. ומכאן למדנו, וזו שאלה מאוד דקה, האם האיסור של ההונאה וכל דין הונאה זה רק משום התרמית שבדברים, משום שפלוני נתן כסף ובדיעבד מתברר שאין סמיכוס דעס, אילו היה יודע הוא לא היה משלם, או שמה לא. עצם הפקעת השער זה האיסור. אסור לך לקחת יותר ממחיר השוק. זה האיסור. לא משום שרמית את פלוני, אלא כאשר שני הצדדים מדברים ביניהם ויש מחילה, אז אין בזה איסור. זה כאילו אדם נותן מתנה לחברו, אדם יכול לתת מתנות לחברו. כך איני מבין את דברי הרמו. ובח ותז, חולקים ביניהם. הבך אומר, צריך מסיס מדוע. אתה אומר שלא צריך מסיס מדוע. לדידי ודאי שלא צריך מסיס מדוע. מסיס מדוע זה דין של אוינס. כאן זה לא אוינס. כאן זה איסור דיורייטה. להפקיע את השער, ולכן הוא זכאי לדרוש את כספו בחזרה. אחד היסודות הגדולים בדין האינו שכתבתי בכתבים שלי, אני חושב שזה עדיין לא בעל דפוס. יש בפרשס בער סימן על הונאה, אבל הסימן מאוד מקוצר במנחסו של הרטוינו. אני חושב שכל המערכת של דין האינוע נמסר הדוב על החכומים. וביסוד של נמסר הדוב על החכומים הערכתי מאוד בספרים שלי. ישנם סוגיות רבות שבהם הטוינו אומרת כלל. כלל שבכרח יש בו פרטים רבים, והתורה לא אומרת מהם הפרטים, וגם לא נותרת מפתח בידינו. נמצא דוב על החכמים. ואני רוצה להסביר את המורכבות של הסוגיה הזו. אין הנוע בקרקויס. שואל הרמב"ן, אבל הפרשה מדברת על קרקע. מדובר במכירת שדה שחוזר ביובל. מה ההקשר? במספר שונם אחר היובל תקנה מאיסה מסכו. במספר שני תבויס ימכור לך, לפי רוי ושונם תאה במקנסוי, לפי מעט השונם, תמית מקנוסוי, לא יסוינו איש הסמיסוי. תורה מדברת על קרקעות שחוזרים לבעלים ביוי, ואיך אפשר למה שבקרקע איננו. אומר הרמב"ן, דיוק נפלא, כי תמכרו ממכר לעמיתך, לא שן רבים, או קנו מיד עמיתך, לא שן יוחיד. פסוק מתחיל לשן רבים, עובר לא שן יוחיד. אוי קונה מיד המסכו, ובו ומציעים מבו ולמדים מן הפסוק הזה, שמשיך הכהנה באמת אלטלן. אוי קונה מיד המסכו, דובר אני מסביב יד ליד. ראשה, כיסים קרומם כאן המסכו, מדבר בעליל בקרקע, שהרי הקשר של הפסוקים זה קרקע. אבל החלק של הפסוק, אוי קנו מיד המסכו, זה דובר אני מסביב יד ליד. זה מטלטלן. שם כתוב לא שני יוחיד. אומר הרמב"ן, כאן התורה רומזת שיש שני דינים בינוע. איסור יש בה הכל גם בקרקע, אבל תשלומן יש רק במטלטלין. ומכאן גופי ידענו שצריך לשלם. הברקה בתוך הברקה של רבינו הרמב"ן. כי אם אין תשלומן, מה ההבדל בין קרקע למטלטלין? לאו יש בשניהם. אז מן הדיוק הזה למדנו, א', יש תשלומן, אבל רק במטלטלין ולא בקרקע. וכל זאת למדנו, מדיוק כדי קרוא. אבל הדברים החודשים עד למאוד, וזה דרכו של הרמב"ן. לפי פשוטם של דברים נראה לי, כל מה שכתוב בתורה, חמש מילים, לא סוינו, איש אס עמי סוי. נמסר הדבר לחכמים, ולכן חכמים קבעו כללים, פרטים. מתיישבים על הלב, באופן כללי, אבל באופן פרטי, שרירותיים לחלוטין. פוחס משטוס מכילה. וכי כולם מוכלים? זה לא המכילה הקלאסית. המכילה הקלאסית בדרך כלל מושתתת על אחד משני מצבים. פוחס משוב ופרוטה למדנו הרבה מקומות בשז המכילה. דבש כל כך פעוט שאין בו שום חשיבות בעיני בני אדם. סתום הדמלתם מוכלים. לפעמים מכילה זה בין אדם לחברו, חברים. מוכלים לעני, לאביון, מקיימים בכך מצווה צדקה. אבל כאן מדובר במסחר, במקח וממכר. ופוחס משטוס יכול להיות רבבות שקלים. יכול להיות מיליון דולר. אז למה שאנשים ימחלו? מדובר בכספים בעלי ערך. ולא מדובר בחברים או בני משפחה. מה פתאום מכילה? זה מכילה בדרך מקח וממכר. כי פוחס משטוס, כשאתה רואה את התמונה הגדולה, זה לא כל כך הרבה כסף. ואנשים מודעים לכך שהמוכר תמיד ינסה לקבל משהו יותר, הרוכש תמיד ינסה לשלם משהו פחות, כך דרך המסחר. ולכן פוחס משטוס דרכם של הבריות למחור, ולא מסות מזה עסק. גם אם זה כסף רב, אבל בנוגע לגודל העסקה, זה לא כל כך כסף רב. באו חזל ואמרו, פוחס משטוס מכילה. למה דווקא שטוס, לא חומש, לא שביעית? לא יודע. כך קבעו חזר. שטות קונה ומחזנו. יויסם שטוס ביטול מקח. ואני אומר, גם הביטול מקח, זה לא ביטול מקח של יין ונמצא חוימץ. זה לא ביטול מקח של שור ונמצא נגחן. זה לא ביטול מקח של מום במקח. זה תקונס חכומים. מצד עצם העניין היינו אומרים, מה פתאום ביטול מקח? מקח קיים ותחזיר את הכסף שלקחת שלא כדין. כל המערכת זה נמסר הדובר החכמים. כך נראה לעניוס דייטי. גם מה שאיננו בקרקויס, הכל נמסר הדובר החכמים, וחכמים הם שקבעו את פרוטי הדין על פרטיהם ודקדוקיהם. מביא אותנו לוויכוח מעניין בין צות החושן לריטפו בקידושין דף חס. קידושין דף חס מסופר על רב כהנה, שלקח סודר 15 סלועים לפדיון הבן, אף על פי שהסודר מחיר לשוק היה הרבה פחות מ-5 סלועים. אבל רב כהנה אומר לידידי שווה לי, משום שאנשים נכבדים בימי חזל, היו לובשים את הסודר הזה, זה כיסוי ראש מסוים. לידידי שווה לי. למדנו מכאן שבפדיון הבן, אם הכהן אומר, זה שווה בשבילי, זה לא מחיר השוק, אנשים לא ישלמו, אבל בשבילי זה שווה, יוצאים מדי חובס פדיון הבן. אומר הריטפו מכאן, יש ללמוד לגבי הונאה. אם הלקח אומר לי, דידי, שווה לי, הוא לא יכול אחר כך לבוא בטענת הונאה. זה נכון, שילמתי יותר מאשר מחיר השוק, אבל בשבילך זה שווה. כך כותב הריטפו. שואל מחנה אפרים, דין אינו עושה מחוף. אבל אבקן אמר מראש לדידי שובלי, אבל אי אפשר שאנחנו נכפה על בני אדם לדידכו שובלכו, רק אדם יכול לומר לדידי שובלי. אז איך אנחנו יכולים לומר בדבר מסוים, בגלל שאתה עוד נכבד, אז אין אינו, כי זה שווה לך. רק הוא יכול לומר אם זה שווה לו, איך אתה יכול לומר לפלוני שווה לך? קח תמי המחנה אפרים. אי בדידי טליה הייתי אומר לו, או לו על דעתו של הריטפו, שאנחנו נאמר לו לדידכו שובלכו? לא. גם הריטפו מדבר על מצב שהוא אמר לדידי שובלי. אז מה השאלה של אינו? הוא אומר לדידי שובלי, אבל הוא לא העלה על דעתו שמרמים אותו. הוא חשב שזה גם מחיר השוק. אבל יש כאן גילוי דעת. הוא אמר, וואו, הדבר הזה כל כך שווה לי, הייתי משלם על זה 100 שקל. שמע המויכר, הוא אומר, אני אעמיד אותה במבחן, אז בבקשה תשלם 100 שקל. המחיר לאחרים זה 80 שקל, או 70 שקל. אבל אתה אמרת שווה לך 100 שקל. ולכן חשבתי שלגיטימי, שמותר לי לקחת ממך 100 שקל. והרוכש אומר, מה פתאום? מה פתאום? שווה לי 100 שקל, אבל אני לא מוכן לשלם אלא במחיר השוק. זה המצב שעליו הליטב מדבר. הוא אמר לדידי שובלי. אז מה הוא בא בטענות? אמרתי לדידי שובלי, אבל לא אמרתי לי שאתה בבית תיקח ממני יותר מאשר אחרים. לדידי שובלי, אבל אני מעדיף לקנות במחיר השוק. אני אלך למקום אחר ואני אקבל מחיר השוק. אבל גם בנידון של הריטבו, אוי נועה, כמו בפדין הבן, הוא צריך לומר לדידי שובלי. כך נראה לי. גם צויס החוי שמתווכח עם הריטבו, וקצויס החוי שנו אומר, מה זה שונה ממה שכתוב להדי בגמור, וגם בחוי שמשפוט, ריש חוב זין סעיף תזבוב. אדם שקנה עגיל או שרשרת, ובשבילו זה שווה יותר מאשר לאנשים אחרים, כי לאשתו הוא נאבדה עגיל, והיא מחפשת בדיוק עגיל כזה, ולכן הוא רוצה להתאים את זה לעגיל אחר, ולכן שווה לא לשלם על גיל אחד מחיר של שניים, לאחרים אולי זה לא שווה, אין בזה דין אינו. יש בזה דין אינו. מה ישנו מלדידי שובלי? גדול לגליציה, גם שואל המשב, גם הבסיסור כבר חילקו בפשטות. אפשר לחלק בקהל. כאשר אדם אומר לדידי שובלי, לא מדבר באדם בודד, אנשים נכבדים נהגו ללבוש את הסודר הזה, יש באמת היגיון להניח שבשבילו זה שווה יותר מאשר בשבילים אחרים, אבל כאשר זה רק בגלל מקרה מסוים, לא בגלל שפלוני שונה מאלמוני, לא בגלל שיש אנשים רבים, יש מעמד מסוים שבשבילהם הדבר הזה שווה יותר. זה דבר לגמרי מקרי שהוא רוצה לזווג את התכשיט הזה לתכשיט אחר, בחיי גבנה, ודאי שיש אינו. אבל אני תמי על עצם הדמיון בין פדיון הבן להונאה. ותמיד כשאני מעלה סברות כאלה אני צריך לנצל. האם אני חולק על הריטבו? האם אני יכול לחלוק על הריטבו? לא. אבל אני כן יכול להסביר למה הריטבו הוא יוחיד. למה אף אחד משאר הבסינו הראשונים לא למד אינו מפדיון הבן? לא מצאים את הסברה בתוספות? רמב"ן, רשב"א, כל גדול הראשונים. יתרה מזו, בסימרי שחוב זין, בדין אינו, בחושי משפט, אף אחד לא מביא את הריטפו. חוץ מהצויס ורבקי ואיגה, והצויס חולק על הריטפו. ואני בא להסביר את כל השער, לא חלילה לתווכח עם הריטפו, אי בדידי טליה, אין לדמות בכלל אינו על הפדיון הבן, אין לדמות מקח וממכר, למתונה. פדיון הבן זה מתנו יזכרונו, מדובר במתנה. במתנה, מסתבר לא אומר, אם פלוני אומר שזה שווה לו, אז גם לי, אני יצאתי ידי חובה, שווה לו. יתרה מזו, מכל חוב דלת מתנס כהונה, רק פדיון הבן צריך לתת סכום מסוים. כל שאר המתונס, אין סכום, סכום כספי, כמה זה צריך להיות שווה רק בפדיון הבן. ולכן חזר בו עם הגדעת ומחידשו, זה יחסי. אם זה שווה בשבילו, קיימת את המצווה. ואינו מדבר במקח וממכר. לכל דבר יש מחיר. מהר את תסע בגלל שזה בשבילו שווה, מותר לענות אותו? אין דין אינו, מהר את תסע, כפי שאמרתי מקודם, זה שווה לי, אבל אני לא מתכוון להוציא על זה יותר כסף מאשר אחרים. אני יכול לקנות את זה כמו כל היתר. ולכן עצם הדמיון בין פדיון הבן לא אינו החידוש עצום. והיא בדידי טליה הייתי אומר שאין דמיון. ואני רק מסביר את כל יתר רבי סיינו ראשון וגדוי להפויסקים בדין אינו שלא הביאו את דברי הריטב"א. הרבה אפשר להעריך בסוגיות האלה, סוגיות מרתקות. ובתשובות שלי גם כתבתי האם יש דין אינו בזמן הזה, וכתבתי שכמעט אי אפשר לעלות טענס אינו בזמן הזה, משום שבעולם המודרני המנעד של מחירים כל כך גדול, כל אחד יכול לדרוש מה שהוא רוצה. אם אתה קונה מוצר בקניון יוקרתי, אתה יודע שתשלם יותר מאשר בשוק הפשפשים, או במקולת השכונתית. המחירים תלויים היום בכל כך הרבה גורמים. פלוני משלם שכירות יקרה ביותר, ואלמוני לא משלם שכירות בכלל, ולכן ברוב המקרים אין דין אינו בזמן הזה. אז הרחבנו בסוגיה מסוימת. בקונטרס השבועי שאנחנו מפרסמים בכתובים, הדברים כתובים בעריכות הרבה יותר גדולה ממה שהספקתי לומר בשיעור כמובן. אז ידידים יקרים, אני לא יכול לגמור את השיעור הזה בלי לדבר בשמרון לב על מה שקרה לפני מספר ימים במירון. בס ציון הורידי כנחל דמעו יומם ולילה. על השבר הגדול ועל הטרגדיה של לילה גבוהימה. כמו רבבות, אבות, אמהות, סבים, סבתות, גם אני הייתי אל כל הלילה ביום חמישי בלילה גבוהימה. לא יכולתי ללכת לישון עד ששמעתי שלכל נכדיי וילדיי שהיו שם שלום, שכולם בריאים, שכולם בדרכם הביתה. ויום שישי כל היום, לצערי ולשברון ליבי הייתי עסוק עם שאלות של זיהוי, של קבורה, ממשפחות, מעסקנים. על מה תוננח? על שמוע כי בו ונמס כל לבב וכל ברכיים הלכו מים. כזה טרגדיה קשה לעכל. שבס מסויס ליבנו, נהפך לאבל מחוילנו, דווקא בשעת שמחה. אין בארץ ישראל שמחה כל כך ציבורית, עצומה, בולטת כמו ל"ג בוהימה. בשמחת תורה, ברבבות בתי כנסיות ובתי מדרשות שמחים עד לב השמיים. אבל זה כל קהילה וקהילה, כל בסמדרש עם אנשיו, אבל שמחה של כלל ישראל כמו ל"ג בוהימה אין. אין בארץ ישראל ואין בכל העולם. ודווקא בשיא השמחה, שבר כל כך גדול. המחשבה הראשונה שעלה בליבי בליל ל"ג בוהימה היה פרשת שמיני, וידוי עם אהרן. ננסה לדמיין כמה גדולה הייתה השמחה. שמיני למילואים, חנוכס המשכון, מאות שנים חיכו לרגע זה, מאות שנים. גולס מצרים. ביציא את מצרים הקודש ברוך הוא מבטיח, תעבדו נסו אלוקים על ההר הזה, מתן תוירו, וממתן תוירו למשכן, ויוסי למקדש ושוכנתי בסייכם. כל הסבל, כל הנסיונס, כל המדבר, חטא ועגל, והגיע היום. שמיני למילואים, ויסו ארן אסיורוב, אלו עם ויבורכים, וירד מעשוי סחטוס, והוא אוילו והשלומים, ואז פתאום, ותצא אש מלפני השם, ותוכל לא יסום, וימוסו לפני השם. בשיא השמחה, שמיני למילואים, אהרן הכהן בירך את העם. הוא יורד מהקרבת קורבנות היום, אחת הזבוי לב השלומים. ואז ותצא איש מלפני השם ותריך לא יישא. וימוסו, ומוישה רבינו אומר לאהרן הכהן, אני חשבתי שאני ואתה צדיקי הדור, אבל הם היו גדולים ממנו. מה עושה אהרן הכהן? וידו עם אהרן. לא שואל, לא מדבר, נדם. יש זמנים שאין מה לדבר ואין מה לומר, רק לבכות. שמעתי פעם פירוש נפלא על המדרש. והמדרש כמו מדרש פליא. וידו עם אהרן, מה היה לו לומר? משמע שהיה לו מה לומר, אבל הוא בחר שלא לומר. רש"י אומר שלא בכה. אבל וידו עם אהרן, הוא לא דיבר, כתוב במדרש. היה לו מה להשיב. מה? ביום השמיני ימול בשר לא עשוי. מה הקשר? כזה לשובה, והיא ביום השמיני. ביום השמיני ימול בשר לא עשוי, אבל מה זה קשור לעניין? שמעתי פירוש נפלא. הגמור בנידה דף למד א' אומרת, למה אומרת תוארת תינוק נימוי לשמיני, שלא יהיה כולם שמחים ואבי ואמו עצובים? כי היא בתומה, והם עצובים. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, תינוק נימוי לשמיני, שלא יהיו כולם שמחים ואבי ואמו עצובים. יבואו משפחת, דודים, דודות, בני דודים, סבא, סבתא, כולם מאושרים, כולם שמחים, אבל בא לי השמחה, אב ואם עצובים. לכן אמרה התורה, צריך להמתין ליום השמיני. אהרן הכהן היה לו מה להשיב, ריבונו של עולם, איך יכול להיות? זה מגיע לי, כולם שמחים. כולם שמחים בחנוכה זה אני מקדש, ואני צריך להתאבל ולבכות על שני בניי המתים. למה זה מגיע? איך זה יכול להיות? חסת על אובה ואימוי, שלא יהיו כולם שמחים ואובה ואימוי עצובים. היה לו מה להשיב. אבל אנחנו לא משיבים. לא שואלים שאלות. מאמינים בקודש ברוך הוא ואוהבים אותו כי הוא אוהב אותנו תמיד. וידו עם אהרן. ולפעמים זה המבחן. כאשר מידת הדין פוגעת באיוב. וחכמיו הגדולים באים לשבת איתו. כל אחד עם הרעיונות שלו, הסברים שלו, פילוסופיות שלו. וזה כל ספר איוב, לקראת סוף הספר, עוד פעם, סערה גדולה, כמו בתחילת הספר. ואז הקודש ברוך הוא נגלה לאיוב, ושואל אותו שאלות נוקבות. איפה הויסו ביוזדי ארץ? הגדנה, אם יודעת או בינו. היית שם? שואל הקודש ברוך הוא. היית שם כאשר בראתי את העולם? הנגלו לך שערי מובס ושערי צל מוות תראה? אתה יודע משהו על המוות? שואל הקודש ברוך את איוב. היית שם? אתה יודע משהו על שערי צל מוות? איפה היית ביוזדי ארץ? על מה אדני יהוד באו? מי ירה אבן פינתה? לא היינו שם, ואנחנו לא מבינים את דרכיו של הקדוש ברוך הוא. יודעים דבר אחד, הצור תומם פעולוי, וכל דרוכב משפוט. יודעים עוד דבר, מה שרבי עקיבא לימד אותנו, כל דעובד רחמון אל תאב עביד. ורבי עקיבא שימש את נוחם איש גם זו, כנראה ממנו למד, גם זו לתאב. אנחנו יכולים רק לבכות ולהוריד כנחל דימו על השבר הנורא של המשפחות. כיצד אב ואם מתמודדים כאשר שני ילדים עולים בשערה השמיימה בבת אחת? וזה קרה לשתי משפחות יקרות. משפחת אנגלרד, משפחת אלחדד וכל היתר. כולם קדושים טהורים. עלו בשרה השמיימה במה לא עשה כדוי שמבה תוהרים. וידום אהרן. לא שואלים. כואבים, דוממים, בוכים. מאמינים בקדוש ברוך הוא. שמעתי הרבה פעמים ממורי ורבי הקדוש, הדברי יעצב, רבנו הגדול, הרבי מצאנז, קלויזנבורג, זכר צדיק וקודש לברוך, היה אומר, כאשר אנחנו מקבלים מול מלכות שמיים, מעביר ידו על עיניו, מכסים את העיניים. למה? לפי פשוטם של דברים, ולפי השוכנוח, כדי שלא יסתכל אנה ואנה, שלא יסיח דעת, כי כבון המעכבת, פסוק ראשון של קריאת שמע. אבל אם כן, ההלכה הייתה שצריך לסגור את העיניים, או לסתכל לתוך הסידור. יש פה איזשהו אקט סמלי, שאדם מרים את ידו ומחסה את העיניים, אמר הרב מצאנז. אנחנו אומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, שתי השמות האלה, מידס הרחמם ומידס הדין, כי ידוע, השם זה רחמם, אלוקינו זה דין. השם אחד, זה הכל רחמים. הכל קשור לשם הוויה. גם מידס הדין הוא רחמים. אבל לא רואים את זה. לא רואים את זה. כש-45 נפשות תורות, רבים מהם תינוקות של בית רבם שלא טעמו טעם חטא, ילדים, בני תוירת צעירים, עולים בחטף, עולים בסערה השמיימה, לא רואים רחמים, מכסים את העיניים. לא חשוב מה רואים. כן. לפעמים נדמה שמידס הדין פגע בנו, אבל יהודי אומר, השם אלוקינו, דין ורחמים. בעומק ליבנו אנחנו מאמינים, השם אחד. גם זו לטוב. כל דיובת רחמונו לטעב עוביד. לפעמים רואים את זה אחר הזמן, ולפעמים לא יראו את זה לעולם. לא הכל רואים. ולכן אדם מעביר את ידו על עיניו, להכריז, אנחנו יודעים שיש מעבר למה שהעין רואה. וגם כשנדמה שאנחנו יכולים לראות רק מידס הדין, מכסים את העיניים. בלב אנחנו מתחזקים ויודעים, קדוש ברוך הוא אוהב אותנו. וכל דיובד רחמונה לתאווהיד. אז תנחומנו לכל המשפחות היקרות והאהובות, שהקדוש ברוך הוא יחזק את ליבם, שייתן להם כוח לעמוד בכאב העצום, בשבר הגדול, שהקדוש ברוך הוא יחזק שבורי לב, וכולנו נתנחם בין החומס, ציון וירושלים. שלא ישמע עוד שוד ושבע. שמעתי שאחד הרבנים אמר, שרב שמעון גירש אותנו במירון, ואני אומר, לא חס ושלום, חס ושלום. רב שמעון לא מגרש אף אחד. רב שמעון יודע רק לקרב. רב שמעון הוא הסבלן הגדול. בכל שנה ושנה הוא סובל את כולם. רב שמעון גירש אותנו, רב שמעון הוא זה שאומר בסוכת דף מ"ה, יוכל אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין. ורש"י כותב שהוא סובל את אבוינוסיהם של כל ישראל. צורכים בכבון רש"י, האם זה שזכויותיו מרובות כל כך, או שמא הוא מוכן לסבול את כאבם של ישראל. זה לא שם רש"י, שהוא סובל את אבוינוסיהם של ישראל. רב שמעון לא מגרש אף אחד, גם עליו נגזרה הגזירה. וכמו אהרן הכהן, מן הסתם רב שמעון נדם בידוי. זה רצון השם. קדוש ברוך הוא יש לו את הדרכים משלו. אנחנו יכולים רק להעביר את היד על עינינו ולומר, השם אלוקינו, השם אחד. שנשמע בשורות טובות, וישוע ונחומס, ונזכה להתנחם בנחומס ירושלים, במהרה בימינו אמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.